גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. עם תמר יחיה ודור סהרמן.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, גלגול נשמות. בפודקאסט אנחנו מדברים כל פעם עם אדם מעניין אחר על סיפור החיים שלו, דרך סיפור של דמות מהתנך, מתוך מחשבה שהדמות בתנך יכולה להעיר לנו ולהעמיק לנו את השיחה עלינו, והסיפור שלנו יכול להעיר ולהעמיק לנו את השיחה על התנך. אז אני תמר יחיה, ואיתי באולפן דור סהרמן.
שלום, שלום תמר. והיום בפודקאסט שלנו אנחנו מערכים, אני מתלבט לכם בכלל להציג אותך, כן? הרב בני לאו, סופר, מקהיל קהילות, ראש מיזם 929, מחבר אין ספור ספרים, גם יצא לך ספר עכשיו חדש בסדרת החכמים שלך, גם חיברת המון ספרים על עולמות התנך, נקרא לזה ככה, כולל גם ספר על הדמות שתכף נדבר עליה, ובעצם מה שעשינו איתך בדרך כלל, להסביר למאזינים, לצופים, כשאנחנו מביאים פה אורח, אנחנו מצמידים לאורח את הדמות התנכית, ואנחנו ראינו במי בחרנו עבורו. ואיתך עשינו מהלך קצת הפוך, נספר מאחורי הקלעים, שאלנו אותך במי אתה בוחר.
למה?
למה? כי הרגשנו שאתה במעמד שאתה מסוגל לתת דמות.
הרגשנו שאתה, יש לך בטוח, אני חשבתי לעצמי, בטוח לרב בני יש איזה דמות מהתנך, שהוא מרגיש על החיבור אישי כזה.
והדמות שבחרתי היא הדמות שחשבת?
האמת שלא ידעתי מה תבחר. ממש כאילו לא, אני עצמי, ממש חיכיתי לראות מה תבחר, אבל כשבחרת אמרתי, אוקיי, הגיוני.
ודור, מה אתה?
אני הייתי בטוח שתיקח משה, הייתי משוכנע שתבחר משה.
לא.
לא, כי זה רק זה כשיגעון גדלות לבחור במשה.
וואי, ממש לא.
אבל דווקא חשבתי על, דווקא בהיבט על משה, של מי שמנהיג לאורך זמן, ועם עם שמתלונן וכשעורף כזה, וחשבתי, מעניין אם זה דימוי שאתה...
לא, אם כבר הייתי בוחר אהרון, אבל לא משה ולא אהרון.
טוב, זה מראה שעוד כמה אני עוד צריך להכיר אותך.
אבל אני אגיד שכשהכנו את הפרק, הבנתי. כאילו, כשישבנו וכתבנו שאלות וקראתי את זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה באמת דמות שיש לה הרבה תמות שמתחברות לי גם לסיפור החיים שלך וגם לעשייה שלך.
אז אתה בחרת בדמותו של שמואל הנביא, ש... לא, לפני שאתה מצליח לספר למאזינים שלנו, נזכיר להם מי הוא בכלל היה שמואל, הוא מפורסם בעיקר בזכות אותו הנביא האחרון לפני עידן המלוכה, הוא מושך למלוכה את שאול, לאחר מכן את דוד, ויש סיפורים שונים איתו, אבל אם נתחיל בתחילת סיפורו של הנביא שמואל, בעצם... לא כל דמות בתנך אנחנו זוכים להכיר אותה מינקות וילדות.
כן.
אני חושב על דמויות גדולות, עצומות, כן, אברהם.
נכון.
דוד, כן, דמויות אדירות שהשפיעו, אנחנו לא...
כמעט כולם.
כמעט כולם, אבל רובם אנחנו בעצם לא יודעים איפה הם גדלו, איפה הם התחנכו. ועל שמואל אנחנו מקבלים ביוגרפיה מלאה.
מתרום ועד אחרי.
בדיוק.
כלומר, מהרגע שהוא עלה במחשבה... ועד בעלת האוב
שאחרי
המוות. זאת אומרת, הוא דמות פרוסה לפני חייו ואחרי מותו.
זה מדהים ונדיר. אני באמת לא יודע אם יש עוד דמות כזו בתנך. ואני רוצה באמת לחשוב על תחילתו של שמואל, בעצם תחילתו היא בהבטחה. כן? אמו חנה היא עקרה אל מול צרתה פנינה, כן? האישה השנייה. והיא מבקשת, והיא נודרת לאלוהים שיפתח את רחמה, והיא תקדיש את בנה לאל, וכך אכן קורה, נולד שמואל, שגם בעצם שמו, כן? יש פה את הדגש של ההשאלה, הוא מובא לאלי הכהן אשר בשילו, ואני חושב על הדבר הזה באמת של ילד שמיינקות גדל בתוך הקודש, כן, זה דבר נדיר ביותר, כן, אדם, תכף אני חושב על הצעדים הראשונים שהילד הזה עושה, המילים הראשונות שהוא אומר,
הוא במקדש,
הוא,
במשכן.
הוא לא במשכן, עוד אין מקדש, נכון. הוא במשכן. ועכשיו, אני רוצה להתחיל מזה, ככה, פתיח ראשון, ומשל להמשיך, אתה היום, רב, עושה הרבה דברים, אתה מרגיש בוא נגיד ככה, אתה נולדת לתוך תחושה של קודש?
אז קודם כל זה האתגר שאתם פתחתם לי, לבחור דמות מאוד הסעירה אותי, כי קודם כל אתה בורח אחורה, מה פתאום? אתה בכלל לא בקנה מידה, זה לא נכנס, אבל בסוף זה מין משחק מאוד יפה.
נכון.
של, ואתם עוד קוראים לזה גלגול, אי מלא, איזה, כאילו זה נורא נורא רציני, ואני לקחתי את זה כבד, והתחלתי בדרך השלילה, כלומר זה לא וזה לא וזה לא וזה לא וזה לא. ובאמת חזרתי בעצם לדמות שמלווה אותי הרבה 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 שנים, וזה הדמות של שמואל, ואני רוצה כבר להתמודד עם דברים שאתה פתח את הדור, ולומר שזה נכון ששמואל צמח בתוך קודש, וזה דבר משוגע שאימא שלו, כשהוא רק גמול, היא שמה אותו, בעצם מפקידה אותו בידי הכהן, שבתוך הקודש פנימה, והוא יושב ואנרגיה מטורפת שממלאת אותו בתוך קודש, אבל שני דברים קורים בו זמנית. דבר אחד, יש לו אימא. יש לו גם אבא. כן. אני לא, אין לנו זמן עכשיו בשביל לספר מה ההבדל בין אבא ואימא שלו. אני רק אגיד שכשאבא שלו מתפלל, הוא נופל אפיים ארצה ומשתחווה. זאת אומרת, כאילו מעיין את עצמו. אני שטיח, אני כלום. זה אלקנה. האבא שיש לו תודעה עמוקה עמוקה של שבט לוי מבני קורח. שזה דבר מדהים בפני עצמו. אימא שלו היא עומדת. היא אישה, כתוב, אני האישה הניצבת. ומכנה, אמא של שמואל, לומדים את כל סגנונות התפילה היהודיים.
נכון.
שאתה לא משתחווה, אתה עומד ואתה מדבר נוכח פני השם.
ממש לתפילה אינה... קוראים תפילת עמידה.
תפילת חנה ותפילת העמידה על שמה של חנה.
כן.
שזה מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, למה אני מתחיל בזה? כי אתה לא יכול לספר סיפור שמואל בלי חנה. חנה שולחת לילד בתוך הקודש. כל שנה מעיל. כל שנה. עכשיו, בעלי האגדה מתלבטים, האם זה אותו מעיל שגדל, או שכל שנה, כל שנה הביאה מעיל משמאל למדיום, ללארג', לאקסלארג', כן. האם המעיל גדל איתו, או שאמא גידלה את המעיל אליו? עכשיו, זאת שאלה נורא מעניינת, אבל anyway, יש אמא ששולחת מעיל, וזה אומר משהו על התודעה הזאת, הרי אמא לא הייתה בקודש. אמא הייתה אי שם, נכון, היא גרה מחוץ לשילו, והיא שולחת לו ושומרת על הפתיל הזה, על חבל הטבור הזה כל הזמן, והיא הולכת איתו עד הסוף, הסמל של שמואל בסופו של יום, אחרי ככלות הכל, כשהוא כבר ימות ושאול יבקש להעלות אותו באוב באין דור, אז מה יראה, מה תראה בעלת האוב? היא תראה איש אותם מעיל. זאת אומרת, הסמל של שמואל יהיה המעיל, וגם כששאול יבוא ויקרא המעיל,
כן,
זה יהיה הסמל.
המעיל
מלווה כל הזמן את שמואל, ואני רוצה לומר שכל מיני דמויות שחשבתי עליהם, שאלתי את השאלה הזאת, האם הדמות הזאת סוחבת את הבית איתה, או שהיא מנותקת מבית? אני לא, האמת שבכלל לא בא לי לדבר על עצמי, אני אדבר הרבה על שמואל, אבל אין מצב שאני אלך לכל מקום שאני אלך בלי שהבית יבוא איתי. הבית זה אומר אמא ואבא וסבא וסבתא. אני חי בתודעת שייכות עמוקה עמוקה וגם שליחות.
נכון. אתה יודע, אני ממש חשבתי על זה, כשזה ממש דבר שעלה לי לפני שידעתי שתזכיר את המעיל ותדבר עליו, כי אני חושבת ככה, גם למאזינים שלנו שמכירים אותך מרחוק ולא מקרוב, אז גם מכירים אותך כבן למשפחה של רבנים גדולים, ומכירים את הסיפור שלהם, של הישרדות בשואה וההצלה, שגם זה סיפור מאוד מאוד משפחתי. נכון? יש סיפור על אחים שם.
אבא הציל את אח שלו, אבא היה גדול, אבא נפטר לפני למעלה מעשור, אח שלו הצעיר, ייבדל לחיים ארוכים, הרב ישראל לאו, היה ילד, ואבא היה הפטרון, האח הגדול, אבל אני אומר,
קודם כל, הוא היה גדול ממנו?
11 שנים.
וואו.
מאוד, מאוד, הם השתחררו, אבא היה בן 19, והילד היה בן 8.
וואו.
התחילה המלחמה, תחשבו מה זה, הילד היה בר מצווה, והילד היה בן 2.
וואו.
זה ממש סיפור ילדות של הדוד שלי, שכל חייו זה אבא, אבל גם אימא, אני רוצה להגיד, אימא לא עברה שואה, אבל אימא מאוד נוכחת בתוך עולם, וגם הסבים והסבתות, ואני חושב הרבה פעמים שאנשים נותנים דין וחשבון. כאילו, דמות דיוקנם של מי שצרב אותנו, הוא מלווה אותנו. עכשיו, יש דמויות שממש קראו את הדבר הזה, ואמרו, אני לבדי. אליהו הנביא, מי יודע משהו על ההורים שלו? ירמיהו? מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש אנשים שכל הבערה שלהם באה מאיזה דרייב נורא נורא פנימי. ובמקרה, אני אומר של שמואל, אני חושב שחלק נורא גדול מהאישיות, זה, אם אני אשתמש במילותיו של שמואל, תשובתו הרמתה, כי שם ביתו. הוא מסתובב, מסתובב, ותמיד חוזר הביתה.
וואו.
מקור הכוח, מקור האנרגיה, אז אם אני אומר תשובתו הרמתה שם ביתו, בסוף את שואלת, אז יש הורים, ויש סבים וסבתות, ויש גם אישה, וילדים, נכון. ונכדים, ומשם מקור הכוח. אז אני אומר, אני נורא, נורא פריבילג. זאת פריבילגיה שצריך להחזיק אותה. אני אומר תודה עליה, זה דבר נורא יקר, אבל זה מקור הכוח.
אתה מרגיש שזה המעיל שלך?
אתה אומר, כבר, הסיפור פה הוא לא הלידה, או הילדות בקודש. הסיפור פה הוא אמא שלו, הוא הבית שאליו הוא... הוא חוזר שוב ושוב.
הוא הדמויות שמלוות אותו לכל מקום, אבל זה נכון שיש את הקודש, אבל אני חושב שדבר שלא שמים לב לשמואל, שהוא גם מרד בקודש. זה דבר נורא נורא קשה להגיד. הוא הרי היה שתול אצל אלי, ואלי, אם אתם זוכרים את הדמות שלו, הוא יושב, איש זקן, יושב פניו לתוך הקודש אל ארון ברית האלוהים, והאחוריים שלו, אל החצר, ומה קורה בחצר? זוועת עולמים. בחצר יש את חופני ופנחס, שחיתות, אלימות.
בניו של אלי, שבתור כמושחתים ו...
שחיתות שאתה לא רוצה להתקרב לשם, גועל. והוא כלום. הוא פניו אל הקודש, אחוריו אל השחיתות. ושמואל נמצא בקודש, ואז בא הסיפור של חורבן שלו, ומה שקורה בצורה מופלאה זה, שמכניסים את ארון ברית האלוהים, אחרי סיפור גלגולי השבי, מכניסים את ארון ברית האלוהים לדיפ פריז, למשך 20 שנה. עזבו אותנו עכשיו הארון לא קיים. מה במקום זה? במקום הפולחן אל הארון, הולך שמואל עם האנרגיה שהוא צרב בתוכו, במשך שנים של אלי, הוא לוקח את הקודש ופורץ החוצה. ומסתובב בארץ, עכשיו תנסו לדמיין רגע את התמונה, שהיה שילה, היה משכן, הייתה קדושה, הייתה אנרגיה, אבל היא הייתה מכונסת לפני ולפנים, כאילו באיזשהו מקום נורא אנרגטי, אבל תחום בגבולות המשכן. ובא שמואל בחורבן שילה, ואומר, עכשיו אני לוקח את אותה אנרגיה ובוזק אותה.
וואו.
מסתובב, 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 יש תיאור נפלא של שמואל בקדנציה הראשונה שלו. קדנציה הראשונה זה אומר 20 שנה. הוא מסתובב בכל מקום, ממש מתארים פיזית, הוא עובר מכפר לכפר, מעיר לעיר, ומה הוא עושה? הוא ממלא את הארץ באותה אנרגיה. והעולם שאחרי הקדנציה של שמואל, העולם היהודי, הישראלי, לא היה יהודי יהודי, אבל שבטי ישראל שגרו בכל מקום, פתאום קיבלו כנפיים, פתאום קיבלו רוח. עולם שהיה נורא נורא שומם, אנחנו יודעים שלפני שמואל, בימים ההם אין חזון. תחשבו על חברה שאין חזון. אין חזון זה אומר אין אופק, זה אומר אין רוח, זה אומר אין שמיים. חברה מאוד ארצית, מאוד מאוד אדמתית כזאת, ופתאום במוצאי שמואל יש חבורות של נביאים, ויש אנשי רוח, ויש עולם שמרים את הכנפיים אל השמיים. זאת מהפכה של שמואל. אני יכול להגיד...
ואתה מנסה גם לעשות משהו כזה?
אני אומר, הלוואי שאני אוחז בשולי גלימתו של שמואל בדבר הזה.
אתה
של...
יודע... זה באמת כאילו מזכיר קצת את החזון שלך גם עם 929, שזה מיזם שנועד לפתוח את התנך לשיחה כלל ישראלית, כלל יהודית, שכל אחד מוזמן ומוזמנת להשתתף ולדרוש, להפוך משהו שהיה כאילו באמת מצומצם למשכן מסוים, לקהילה מסוימת של חכמים וצדיקים, לכולם באיזשהו מקום. וגם אני חושבת שבעשייה שלך, יש לך נטייה כזאת לעשות יציאה מהמגזר, כאילו, אל הארץ. ויש אנשים שגם בטח מעבירים על זה ביקורת, לא?
אנשים, בעיקר כהנים, נורא רוצים שהתורה תהיה בידיים שלהם. זה, אתם זוכרים את שם הוורד?
בטח.
זה הסיפור. זה הסיפור, הכמרים שרוצים שהמגילות תהיינה בתוך המנזר. או הכהנים של עזרא הסופר שרוצים לשמור את התורה בידיהם. והתנועה הזאת של לקחת את הרוח, לקחת את הספר ולפרוץ איתו החוצה, זו תנועה שיש לה חיכוך עם, עם הקדושה הזאת, עם הכהונה הזאת.
כן.
אבל אני, באמת אני יכול להגיד ש, שאני, הדמות של שמואל היא, היא מובילה אותי, אני, איפה הוא ואיפה, אני לא, באמת לא בא לעשות, אני רק דמות להשראה אפשר
כן,
להגיד,
כן.
דמות שאומרת אפשר, אפשר לקחת את האנרגיה המאוד גבוהה הזאת, ולבזוק אותה בכל מקום, והלוואי ש-929 הוא קצת עושה את הדבר הזה.
אני רוצה לשאול אותך על, על רגע, הרגע שהכי זכור לי מספר שמואל לפחות, ש... הרגע שאתה בחרת בשמואל, אז מאוד ידהד לי. ישנו הרגע שבו העם פונה לשמואל, הוא אומר לו, אנחנו רוצים מלך, די, רוצים להיות ככל הגויים, תן לנו מלך. והוא לא רוצה, ואז אלוהים אומר לו, תקשיב, זה לא אישי נגדך, הם מועסים בי. ואז שמואל מסכים, ונותן רשימת אבל, מגילה ארוכה של למה, כאילו תיזהרו, והמלך יעשה לכם ככה, והוא יעשה לכם ככה, וזה רע, כן, הוא, הוא אדם שמאוד, שמאוד מאמין כנראה שהכוח משחית, אבל הוא הולך עם העם. כלומר, למרות הכל, עם כל האבל, עם כל הזה, והוא לא רוצה שזה יקרה, הוא בסוף הולך עם העם. אתה מוצא את עצמך בנקודות האלה, שאתה, אתה יודע, אתה, בתור הרב בן, יודע מה טוב, כן, זה כמו שבן גוריון אמר פעם, אני יודע, לא יודע מה העם רוצה, אבל יודע מה העם צריך.
אז אני אגיד מילה על שמואל, ואז אני אנסה ככה חצי מילה אליי, בסדר? הסיפור של שמואל זה בעצם המשנה הפוליטית הראשונה בישראל. נכון. אם יש דבר כזה מחשבה מדינית, זה מתחיל פה, נכון. זה מתחיל פה, ובעצם יש ויכוח האם הוא היה אנרכיסט בהתנגדות שלו למלוכה. ככה בובר למשל טוען, שהוא היה אנרכיסט, מלכות שמיים ולא מלכות ארץ. אבל כשאתה לומד קצת יותר את הדופק, את הדופק פעימת הלב שלו של שמואל, אתה מבין שהוא האמין בטוב שבאדם. הוא האמין שאם אני אביא לכם את הרוח, אני אביא לכם את הקודים האלה של מוסר, של ואהבת לרעך, של עשיית הטוב וצמצום ההשתלטות של אדם על אדם, שזה המוטיב המרכזי, של אדם יהיה יותר צנוע בעומק של הנפש שלו, אז מה אתם צריכים את כל הסדרים האחרים האלה? פשוט יהיו טובים. ופתאום אתה בא לשלטון, שלטון אומר להם שמואל, זה דבר שבסוף משתלט על הכל.
כן.
כי אדם שולט על אדם, שישלוט על אדם, זה שרשרת המזון של ספר הג'ונגל.
כן.
ואז אתה בא להגיד, בעצם שמואל מתחכך עם הפוליטי, עם המציאות, והוא מבין שאין, אין ברירה. למה? בגלל שיש פלישתים, בגלל שיש כל מיני, לא נכנס עכשיו לכל ספר שמואל, אבל. וכאן מגיע אבל נורא נורא מעניין. אתה צודק דור שהוא נכנע להם במובן הזה של אין ברירה. אני זורם עם הפוליטי במובן שהם צריכים מסגרת שלטונית, אבל אני רוצה לאותת להם משהו. וכאן מופיע איזשהו חידוש מספר דברי הימים, לא מספר שמואל. כי זה אין לו רמז בספר שמואל. אולי הרמז היחידי יש, שיש לילה מאוד מאוד קסום בעיניי, שדוד בורח. הלילה הראשון בלי אמא. כשדוד בורח, כשמיכל מבריחה, אתם זוכרים בספר
בטח.
שמואל, מיכל מבריחה אותו בעד החלון, ואז לאן הוא הולך? אז אנחנו רגילים לזכור שהתחנה הראשונה שלו הייתה שהוא הלך לפלישתים, אבל היה לילה אחד בדרך, לפני שהוא הגיע לפלישתים, כתוב שהוא הלך לניות ברמה. לילה, בילה לילה, אוברנייט, של דוד. מה זה ניות ברמה? ניות זה היה בית ספר שנמצא במין ליד רמלה, מין גבעה יפה שקוראים לה ניות, שזה רמה זה ליד רמלה, ושם שמואל, בנה בית ספר לנבואה. מה זה בית ספר לנבואה? זה מקום שבו מתאמנים על הרוח. אדם, לפי האמונה העמוקה של משמואל ועד הרמב״ם ועד היום. אתה אומר, אפשר לרכוש את הדבר הזה, אפשר להתאמן על הרבה הרבה מדיטציות, הרבה שקט, הרבה קשב, הרבה, אולי גם חומרים טובים, אני לא יודע מה, הרבה ריקוד, המון מחול, המון מוזיקה.
סטאזה.
איזה מין מתחם, תנסו לחשוב על מתחם
ריטריט
שיוצרים תנועה פושטת, דיברנו על מעיל, פושטת את החומר, את הקליפות, ומצליחה לגעת בשורש של הנשמה. זה ניות. שמואל בנה מקום שכזה, ודוד בורח תחנה ראשונה לילה בניות. מה קורה בלילה? אומר לנו ספר דברי הימים, אני קורא פסוק, בסדר? שדוד מכתיב לשלמה, כך אומר ספר דברי הימים, זה לא כתוב בשמואל, את כל האדריכלות של בית המקדש. את תבנית האולם, את הבתים, את העליות, את החדרים הפנימיים, את הכל, 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 ברוח אמו. כלומר, הוא קיבל פיקדון, דוד, פיקדון של אדריכלות המקדש, ואת הפיקדון הזה הוא מעביר לשלמה. מה זה הרוח השם מאת שמואל? כאילו מגלה לנו ספר דברי הימים משהו שלא מופיע ברמז, שבלילה המופלא הזה יושב שמואל עם דוד ואומר לו, אתה עומד להיות המלך, הסימבול הזה של דוד מלך ישראל,
כן.
אני רוצה לשתול לתוכך עוד דבר, שזה נקרא מקדש. למה מקדש? כדי שהמלך יזכור תמיד שהוא לא האדון. המקדש זה טריטוריה שמזכירה למלך שיש מעליו עוד מלכות.
כן.
מלכות שמיים לצד מלכות או מעל מלכות ארץ. וכשאתה שואל איך נראה הפוליטי של שמואל בסופו של דבר, אנחנו חיים בחברה פוליטית. מה יכול לעזור לנו כחברה פוליטית של דת ומדינה, של חוקים של אלוהים וחוקים של אדם, לייצר את התודעה הזאת של אדם שהוא משרת ולא אדון? איך אנחנו עוזרים למנהיגים פוליטיים לרסן את הכוח המשחית הזה, לרסן את תחושת הכבוד והשררה? איפה שמואל שישתול באוזניים של דוד את התודעה הזאת של של נעליך מעל רגליך?
ואתה משתדל לשתול?
אני מסתובב מעט, אני לא איש פוליטי, אבל אני נמצא עם אנשים שנמצאים בעמדות הנהגה, ואני משתדל מעט להזכיר להם את ספר שמואל.
לחוש להם בתוכניות הקמת המקדש. לא, סתם, אבל...
כן, אתה יודע, בוא לא ניכנס לאיך יראה המקדש העתידי, אבל הרעיון הזה שיש טריטוריה שהיא לא מלכות ארץ, אלא גם מלכות שמיים, בעיניי זה רעיון ענק.
בכלל, שמואל הוא, אנחנו רואים גם בספר שמואל, איך הוא מלווה את המלכים, בעיקר את שאול, כלומר, את שאול כמלך פעיל.
נכון.
הוא נמצא שם כל הזמן.
וגם בוכה בכי גדול כששאול בעצם... מאבדת את זכותו למלוך.
אתה דיברת מקודם, גם יש לך ספר שכתבת על שמואל.
כן, הספר שהכי פחות הצליח, שאני הכי אוהב מכולם, קראתי לו שמואל בקודש חזיתיך. וזה ספר היחידי שכתבתי שיש בו כמה סגנונות בתוכו. הוא כתוב קודם כל כסיפור אישי, כאילו פרק אחד אומר שמואל, פרק אחד אומר את חנה, פרק אחד אומר אלי, פרק אחד אומר יונתן, כאילו המספר משתנה מפרק לפרק, ואז בסוף כל פרק יש את ההתבוננות שלי אל המספר. זה מין דיאלוג נכשל, כישלון, חרוץ, זה הספר שהכי אהוב עליי מכל הספרים שכתבתי.
תמיד ככה, הבן המקופח הוא האהוב. אבל בחזית הספר שלך, הסתכלתי על זה, וגם דיברנו על זה לפני ההקלטה, יש אנשים שרק מאזינים ולא רואים, אבל בחזית הספר יש לו ציור של מעיל. אני רוצה רגע שנדבר על המעיל הזה, כן, דיברנו, הזכרנו מקודם את המעיל באמת שחנה מביאה לבנה. מה המעיל שלך? מה המעיל שאתה קיבלת, אפשר, מאמא, מאבא שגדל איתך?
יש לי דמות של סבא, שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא הספיק להיות אבא, הוא לא הספיק להיות סבא. אבא שלי, כאילו בחורו, אתה יודע, זה ממש סיפור נורא נורא עצוב. ואני חושב שהדמות הזאת, היא הולכת וגדלה איתי לאורך כל השנים, כל השנים, הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית. כלומר, הוא בוחן אותי, הוא לפעמים מבקר, לפעמים שמח, אבל מלווה מאוד מאוד.
למה איזה מגיש הוא היה?
הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם, יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ, כי אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה, הוא היה שייך לארגון של צעירי אגודת ישראל, של ימים פועלי אגודת ישראל, ואני מאוד עסוק בשאלה, אם אתה כל כך עוררת, מה קרה שם בסוף שלא עלית, ויש לי כל מיני הסברים, אבל אני מנהל איתו גם את הדיאלוג של העתיד שלנו, אבל אני חושב שהוא גם נותן לי תחושת ביטחון שתמשיך, כי הדרך היא אינסופית, ויש לך אחריות, תחושת האחריות הזאת של מסע, של עם, שצריך גם מגע עם הרוח, עם התורה, נקרא לילד בשמו לרוח הזה תורה, וגם להתחדש כל הזמן. סבא היה אדם מתחדש, הוא לא היה אדם סטטי, למשל, הוא היה מהמובילים של הארגון של שרה שנירר, של לימוד התורה של נשים. הוא היה בנושא החלוצי, הוא נורא עורר. היה התחדשות על פי מידותיו, צריך לומר. להגיד שהוא שמח בכל הבחירות שאני עושה היום, אני לא חותם על זה.
וואו.
הדבר.
ממש.
טוב.
עם המסר הזה, אני חושבת... אנחנו נסיים.
הגענו לסיום פרקנו, ויש עוד הרבה מה לדרוש ולומר.
נכון. אבל, ונגיד, אני אגיד שזיכרון הראשון שלי מהרב בני, זה שכתבתי לך איזושהי הודעה בוואטסאפ, שככה הצטרפתי לצוות של 929, וראיתי שהתמונת פרופיל שלך, זה תמונה שלך עם הנכדים.
ברור.
אז נראה שהמעיל הזה, שגם לך יש מעיל שאתה מוסר הלאה.
זה הבית, אני אומר, ברור, בסוף, 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 אני אומר את זה, ואני שוב אומר פריבילג, שיש לך בית, שיש לך בת זוג, שמלווה את כל המסע, וילדים, ונכדים, זאת קפסולה נורא, נורא חזקה, והלוואי על כל אדם, שיוכל להיות מבורך בכזאת מעטפת של ביטחון.
אמן.
אמן, לא, אמן. זה גם יפה, כי בדרך כלל כשמדברים על שמואל, עולה דמות של נביא... נוקשה, קנאי, אפילו נודניק, אפשר נכון. לומר. אני חושב שמשהו בפרק הזה הוסיף לו הרבה רוח. אז כמובן, למדנו לא רק עליך, גם גרמתי לחשוב מחדש על כל כיף. דמותו של שמואל הנביא.
תודה רבה, רב בני.
תודה רבה, ותודה רבה, תמר.
וגם לך,
דור. אנחנו מסיימים עוד פרק של גלגול נשמות, מבית 929. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו דרך כל... אפליקציות הפודקאסטים באשר הם, דרך עמודים של רדיוס 100FM ו-929, תכתבו לנו, דברו איתנו, תעקבו אחרי הפרק היומי, וזהו, תודה רבה שעזרתם.
בסיפור הבא.
תודה רבה.
תודה.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.